ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. נמשכת המחאה האלימה של אנרכיסטים מהשמאל נגד הרפורמה המשפטית. במכתב ששיגרו מילואימניקים בחיל האוויר, הם מודיעים כי הם מפסיקים לאלתר את ההתנדבות שלהם לשירות מילואים פעיל, כל עוד ממשיכים הצעדים החד צדדיים של מה שהם מכנים חיסול המשטר הדמוקרטי. בצהל מבהירים שיפעלו כנגד כל ניסיון לפגוע בלכידות הפנימית, בכל סירוב יטופל. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא לביקור מדיני בסין וייפגש עם הנשיא שי. נתניהו עדכן על הפגישה במהלך פגישתו היום עם חברי קונגרס אמריקנים והבהיר כי הממשל האמריקני עודכן על כך לפני חודש. נתניהו אמר לחברי הקונגרס ששיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני בין ארצות הברית וישראל נמצא בשיא של כל הזמנים, והדגיש שארצות הברית תמיד תהיה בעלת הברית החיונית של ישראל שאין לה תחליף. נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון יוצא נגד הצעת החוק שמקדמת הממשלה שתחייב את הבנקים לתת ריבית ללקוחות על יתרת זכות. במכתב חריג ששיגר הנגיד לראש הממשלה, אמר הפרופסור ירון כי הוא מתנגד בחריפות להצעת החוק. קביעת מחיר פוגעת בפעילותם של מנגנוני השוק, גורמת לכלל השחקנים להתכנס סביב המחיר שנקבע, ובכך מדכאת תחרות והתייעלות. מדבריו הביא כתבנו צבי טסלר. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר במפגש עם בכירי מערכת הביטחון בקרמלין לאחר ניסיון המרד של כוח וגנר כי חייליו מנעו מלחמת אחים.
Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений. Фактически остановили гражданскую войну.
לדברי פוטין, קבוצת וגנר מומנה באופן מוחלט על ידי השלטונות הרוסיים. שיבושים בלוחות הזמנים בתנועת האוטובוסים החל ממחר ועד למוצאי השבת בשל חג מוסלמי והיעדרותם של נהגים רבים. משרד התחבורה קורא לציבור הנוסעים להתעדכן על השינויים במוקד המידע הארצי שמספרו כוכבית 8787 ולהאריך מבעוד מועד לשינויים בתדירות הקווים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
מחר ללא שינוי וביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
עד כאן חדשות כל חי.
שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, אנחנו כמדי שבוע עוסקים בכל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוק הון, מה שנוגע לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו. ואנחנו עם יונתן לדייב, הטכנאי, העורך הוא נתי שולמן, המפיק הוא שלמה פולק, כאן צבי טסלר. אנחנו מיד נדבר בהרחבה על נושא יוקר המחיה, עם שתי כותרות מעניינות ממש מהשעה האחרונה. אחת מהם שמעתם במבזק של נדב ארבל במהדורת החדשות, נגיד שיוצא נגד הצעת החוק הממשלתית לחייב את הבנקים לא רק לקחת איתנו ריבית, אלא גם לתת לנו, כשיש לנו יתרת עוש חיובית, ננסה להבין לאיפה זה הולך, וגם כותרת מעניינת נוספת שממש מגיעה בדקות האחרונות, משר הכלכלה ניר ברקת, שמכריז על הצעת חוק מהפכנית, שתהיה הצעה ממשלתית, שצפויה לעשות שינוי בכל ה... בכל הקשור ליבוא ובכל הקשור לפירוק המונופולים. ננסה להבין בהמשך מה הסיכוי של זה ומה בכל זאת הממשלה יכולה לעשות בינתיים עד שיעברו הצעות החוק הגרנדיוזיות בנוסף לאלה שכבר עברו. כל זה בשעה הקרובה, כאן צבי טסלר, מתחילים. כרגלנו פותחים בכותרות, אומרים שלום לפרשן הכלכלי והאסטרטג חיים גיל.
שלום וערב טוב.
תשמע, כל כך הרבה כותרות דרמטיות בשבוע האחרון, אבל אני רוצה להתחיל איתך דווקא עם הנושא שבו הזכרנו בפתיח, נגיד בנק ישראל יוצא נגד ממשלת ישראל שמאשרת הצעת חוק ממשלתית, ונגד האפשרות שהח"כים יתערבו בריבית שהבנקים נותנים לנו, אז בוא קודם כל נעשה רגע סדר, מה הולך להיות?
בוא תראה, בתקשיב ביום רגיל, אז אנחנו היינו מוחים לו כפיים, משום שבאמת הממשלה לא אמורה להתערב בשוק, אבל לשמוע את הנגיד, לשמוע את בנק ישראל, מדבר נגד החלטה, נגד הצעת חוק, כאשר הוא בעצמו לא תרם במרכאות, כן, לא תרם הרבה לתחרות, אלא להפך, אנחנו כבר כל כך הרבה שנים עם כל כך מעט בנקים, אז זה נשמע מאוד מוזר.
כן, כן. חיים.
טוב, תראה, הצעת החוק בא לתקן איזשהו משהו לא הגיוני. הריבית שהבנקים גובים תמורת המינוס ותמורת הלוואות היא ריבית מאוד מאוד גבוהה, והריבית שמעניקים למי שנותן להם כסף, זאת אומרת אנחנו שאנחנו נכפנו על ידי הממשלה לשים את הכסף שלנו בבנק, אנחנו לא מקבלים כזו ריבית ואפילו לא רחוקה מזה.
אבל אומר, נגיד, בנק ישראל, תקשיבו, אתם, כל הנושא הריביות חייב להיות עצמאות מוחלטת שנגיד בנק ישראל, ככה הכלכלה תהיה חזקה וכל, כולם מדברים על זה.
מה זה קשור? חוק בנק ישראל לא חל בכלל העניין הזה. מה זה קשור לבנקים? אגב, החוק מסמיך אותו לקבוע כמה הריבית שהבנקים ידעשו
לתת. אבל עם אישור של שר האוצר, זאת אומרת, הוא לא בלעדי לקבוע, אלא הוא צריך חתימה של שר האוצר, שמה שעד היום כל המדיניות המוניטרית שלו.
משהו פורמלי לחלוטין, אבל שוב, אני חוזר, גם בהנחה שהחוק לא היה מסמיך את הנגיד עצמו לקבוע מהי הריבית שהבנקים משלמים, אוקיי? הוא לא אמור להתערב את זה, זה לא עניינו בכלל. תפקידה של הממשלה להילחם ביוקר המחיה, תפקידו לשמור על יציבות המחירים, וזה נכון, הוא צריך לקבל את העצמאות, וכך קובע החוק, וזה נכון וטוב מאוד. אבל שוב, זה לא עניינו. אם הוא היה רוצה, הוא היה עושה כל מעמד שהשוק הזה ייפתח לתחרות, ובנושא הזה, אם הוא היה בוחר להילחם בממשלה, פעם אחר פעם, ולגרום לכך שהממשלה תפנים שהגיע הזמן שתהיה תחרות גם בשוק הזה, אז יכול להיות שכולנו היינו מוחאים לו כפיים, אבל זאת לא המציאות. המציאות
כן, ועושה רושם שבבנק ישראל הרבה יותר מודאגים לרווחי הבנקים מאשר
ליוקר המחיה שלה. לאזרח הפשוט, בדיוק, כן. נכון.
וזה אגב הם עושים מצוין כשרואים את השורה התחתונה, אבל בוא נדבר רגע על נושאים נוספים שהם מטרידים לא פחות. היום קבינט הדיור מאשר הצעות פה אחד, הצעות של שר הבינוי והשיכון, ומה שהכי משך את תשומת הלב, לא רק שלי, זה מענק שייתן למי שיקנה דירה יד שנייה בפריפריה, לכאורה הזדמנות נפלאה למי שקונים דירות עד 600 אלף שקלים, רק תספר לי איפה קונים דירות כאלה.
בדיוק, אז ככה, אז לא נעים לי לצחוק מעניין קורטיני כמו...
למה, זה המקום, זה המקום, כן.
כן, אז הייתי עושה חככה כמעט לכל ההחלטות של הקבינט הזה, אבל בוא ניתן את הרקע. הרקע הוא שבחודשים האחרונים השוק התהפך, השוק הפך להיות שוק של קונים. אנשים מנסים למכור דירות ולא מצליחים, כי מתחילים במחירים שהם לא ריאליים. ומה שקורה זה שיותר ויותר מוכרים שצריכים את הכסף, ואפשר להבין גם למה, משום שהם לקחו הלוואות שהתייקרו בטירוף, הם צריכים את הכסף, אז הם פשוט נאלצים להוריד מחירים, מתחילים לראות את זה, מדובר על צמיחה של כמעט 75% בעסקאות.
אז זהו, שהירידה היא בעיקר בעסקאות, במחירים כמעט ואין תזוזה.
נכון, כי עדיין יש עקשנות של המוכרים, ושוב...
לא הבנתי עקשנות, אבל שוק חופשי, איך... אם אני צריך לחוץ למכור דירה, כי קניתי דירה אחרת, אני יהיה חייב למכור אותה. מה זה הקשנות של מוכרים?
זה כנראה נופל ב-25% של העסקאות שכן נעשות. אבל יש הרבה אנשים שמרשים לעצמם, נכון לרגע זה, לספוג את הריבית הגבוהה ולשבת עדיין על הגדר, כי גם הקונים יושבים על הגדר, ויש מצב כזה, מצב ביניים, שעכשיו לא ברור לאן הוא ילך. אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים שבסופו של דבר המחיר יעלה. זה לא יישאר לנצח. השאלה אם זה לא ירד עוד לפני שזה יעלה, ולפי איך שזה נראה, מה שהם מנסים כרגע לעשות זה להעיר את השוק. וזה בעצם הצעדים שאושרו פה אחד, אף אחד לא יתנגד לזה.
זה מה שבטוח, שאם יש משקיעים שיש להם דירות יד שנייה, הם יהיו הראשונים לנסות ולהיפטר מהדירות האלה, כשהריבית שמשלמים, אם ככל שהם עדיין משלמים על הדירה, ריבית, זה הופך את זה ללא כל כך כלכלי, למרות עליית שכר הדירה.
בוא נשאל שאלה אחרת, אנחנו כבר היינו בסרט הזה של מענק של 100,000 שקל, אם אתה זוכר, בירושלים, ומה זה, לאן זה התגלגל? בסופו של דבר, המוכרים העלו את המחיר באותם 100,000 שקלים, כאמרו, מה אתה רוצה, המדינה נותנת לך את זה.
וזה בעצם למדינה אין דרך לדאוג שזה לא יקרה, כי בסופו של דבר השוק הוא פתוח. אני רוצה להספיק איתך עוד נושא חשוב מאוד, וזה רשתות הסלולר. וזה, אם אתם רוצים מכשיר פשוט, דור 2, דור 3, תקשיבו היטב, כי אם לא, תפעילו ממש בימים הקרובים, עד יום שישי, את המכשיר של, את הקו שלכם, ממכשיר של דור 2 ודור 3, לא תוכלו להשתמש, נכון?
כן, זה די דרמטי, זה אפילו חלק מתחת לרדאר וקשה להבין מדוע. לכל מי שמחזיק מכשיר כשר, בפרט אם מדובר במכשירים ישנים, אז אין, יש לו מועד פוגה שזה יקרה בסוף שנת 25, תשפ"ו. Okay. המכשיר פשוט לא יוכל לקבל שירות וגם לא יוכל לקבל שיחות, משום שכל הרשת הזו שפורסה עדיין, בכפייה ממשלתית, משום שחברות הסלולר מזמן רצו להוריד את הרשתות הללו, הרשתות הללו יחדלו מלפעול. אבל כבר מיום ראשון הקרוב לא ניתן למכור מכשירים שמתחברים אך ורק לרשתות 2-3.
אז זהו, שלא רק שלא ניתן למכור, אלא משבת הקרובה למעשה, מוצאי שבת,
נכון.
אם לא היה לכם בשלושה חודשים האחרונים על הקו שלכם פיזית, פתוח, עובד, עם מכשיר שהוא דור 2 ודור 3, אם תנסו להפעיל אותו ממוצאי שבת, פשוט הוא לא יתחבר לרשת, והרשת אסור לה לחבר אתכם. אז אם אתם, אם יש לכם מכשיר דור 2 ודור 3 בבית, ואתם מתכננים להשתמש בו, או שאתם רוצים לקנות, אז זה הזמן לעשות את זה, כי פשוט
בימים הקרובים ממש, רביעי 50, מעבר לזה,
רק דור 4 ודור 5, ויש לקוות שאולי,
אבל יש בכל זאת בשורה טובה, והבשורה
כן,
הטובה
במשפט
היא שרוב המכשירים שנמכרים היום גם בקומות הקשרות, מכשירים שכן תומכים ומחברים לרשת בדור 4.
כן, אז המכשירים החדשים כן נמכרים, אבל אם יש לכם אחד כזה בבית ואתם רוצים להחליף אותו בין הילדים או כדומה, זה הזמן לחבר אותו עד יום שישי, אחרת מיום ראשון כבר לא תוכלו להשתמש במכשיר הזה עם קו שלא השתמשו בו קודם. חיים גיל, פרשן הכלכלי והסטטיק, תודה רבה לך על הדברים.
ערב טוב.
ערב טוב. אומרים עכשיו שלום וערב טוב למנכ״ל וילי פוד, צבי ויליגר, שלום צבי.
אני יושב ראש, לא מנכ״ל.
היושב ראש, נכון, יושב ראש חברת וילי פוד והבעלים. צבי, אנחנו ככה קראנו לך על רקע הכפפה שאתם שיגרתם, גם אתה וגם רמי לוי, אומרים תנו לנו לייבא חלב ונפתור את הבעיה בסופר. ואני רוצה עוד לפני כן, ככה פעם בשעה בערך מתפרסמת עוד כותרת על עוד הצעת חוק, אחרי החוק שייתן כנסות של 100 מיליון שקל למי שימנע יבוא מקביל, עכשיו מכריז שר הכלכלה על חוק שיפרק את המונופולים, והשאלה היא האם החוקים האלה באמת בסופו של דבר יסייעו לכם היבואנים הקטנים, היצרנים הקטנים שרוצים לשרוד בשוק הזה.
תשמע, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה לא ענייני מה עושים לקולגות שלי. אני רק יודע דבר אחד, אם המדיניות של מדינת ישראל תהיה כזאת שתאפשר שכל עם ישראל יוכל לצרוך את המוצרים שחסרים ולא מיוצרים והכמויות שצריך לייצר אותם, ותפתח את כל המוצרים האלה לתחרות חופשית, אני מצייר לעצמי שבסופו של דבר השוק יסתדר. קח לדוגמה חלב, היום לא מייצרים חלב 3%, הם לא מעוניינים החברות הגדולות לייצר חלב 3% שזה מוצר בפיקוח.
זאת אומרת, זה לא אשליה אופטית שאני מגיע לסופר ורואה שנשאר רק ללא לקטוז,
לא, לא, זה לא, הם עדיפים לייצר מוצרים לא מפוקחים, שאין פיקוח ממשלתי, ולהרוויח יותר כסף. אם מדינת ישראל תוריד את המכסים על חלב ותפתח את זה ליבוא, אני מבטיח לך שיהיה פה ייבוא של חלב במחירים תחרותיים, ועם ישראל יוכל ליצור חלב ולא צריך גם פיקוח.
כי מה, כי היום אתה לא יכול להביא חלב לארץ?
לא, אתה לא יכול להביא חלב לישראל, כי זה אסור בייבוא. זה אסור בייבוא, צריך אישור של משרד הכלכלה ואישור של שר האוצר, וגם המכס עליו הוא 40%.
ואם נניח ואומרים לך, אתה יודע, כמו שזה נעשה בעבר, בדבש, נעשה בשמן, בדברים אחרים, ויניגר, תביא לארץ כמות, באיזה מחיר זה יגיע לצרכן בסוף?
תראה, מחירי החלב משתנים כל הזמן, אבל לפי המחיר שיש היום באירופה, בבדיקה שערכתי היום בבוקר, בעקבות זה שאני יודע שחסר חלב בארץ, אני מאמין שאנחנו נוכל להגיע למחיר הרבה יותר נמוך מהמחיר שנמכר היום המחיר המפוקח.
יותר מהמחיר המפוקח, יותר זול.
כן, יותר זול מהמחיר המפוקח, כן?
שמה, אם אנחנו מדברים היום על סדר גודל של 7 שקלים, אתה יודע להביא ב-5 שקלים, בפחות?
עזוב, לא ניכנס למחירים המדויקים ברמות האלה של 5 פלוס. כן, אנחנו יודעים להביא חלב, וגם חלב ישראל עם כשרות מהודרת וכל מה שצריך.
מדהים, אגב, מאיפה? מאירופה או מהמדינות היותר קרובות אלינו?
מאירופה.
מאירופה, ואתה אומר, כולל ההטסה שזה, ההבאה שזה, כי זה מוצר עם חיי מדף קצרים, באופן יחסי?
יש כל מיני שיטות, אני רואה בחלב, יש כל מיני שיטות היום, קצת להאריך את אורח חיים של המוצר. אני מאמין שחלב זה מוצר, אנחנו גם מביאים יוגורטים עם אורח חיים של 35 יום. אנחנו חברה היחידה בארץ שמביאה יוגורטים מיוון ומטורקיה, עם אורח חיים של 35 יום, ואנחנו מסתדרים, אנחנו עושים את זה כבר שנים, יש לנו גם יוגורט רביוטי שאנחנו מוכרים אותו בחצי מחיר מיוגורט דומה, יוגורט
חצי מחיר?
חצי מחיר, כן.
וואו.
חצי מחיר ממעשים מוכרים את היוגורטים המקבילים, ואנחנו מביאים גם יוגורט יווני, שזה יוגורט ברמה מאוד גבוהה, יוגורט פרימיום שאנחנו גם מוכרים אותו בכמויות לא קטנות, תחת המותג שנקרא יורו מחברות אירופה, וגם אנחנו עושים פרייבט לבל לסופרסל, המותג הזה מאוד מצליח.
אז אתה אומר למחוקקים, לראשי המשק, חברים...
אני אומר כך, היות והחברות הגדולות החליטו, וזה כבר לא, זה אמיתי, החליטו לא לייצר את המוצרים המפוקחים, אז אין כרגע בעיה שהם יגידו שצריך להגן עליהם ולשמור עליהם ולעשות כל מיני דברים. הם החליטו שהם לא מעוניינים מהסיבות שלהם, הסיבות הכלכליות שלהם שאני לא נכנס להם, אבל יש פה עם ישראל שצורך עליו וצורך מוצרים אחרים. בואו נפתח את השוק לתחרות חופשית, כל אחד יביא מה שהוא יודע, כל אחד ייצר מה שהוא יודע, ובסופו של דבר הנהנה הגדול יהיה עם ישראל.
אתה יודע מה האבסורד בסיפור הזה? תמיד החקלאים ומי שמאגד אותם טענו שאם נאפשר יבוא מחול, שנייה,
אם נביא... שנייה,
אני רק רוצה להשלים את העניין, אז לא יהיה לנו ביטחון תזונתי, כי לא יהיה חלב במקרה של מלחמה. אבל פה במקרה הזה אין מלחמה ואין חלב.
עוד היום מדברים על ביטחון כלכלי וביטחון כזה, ומחר תהיה מלחמה והמדינה תסגר וכו' וכו'. עזוב, זה הכל שסבטים. אין שום בעיה במדינת ישראל, המדינה הזאת הייתה פתוחה בזמן מלחמה, ואוניות הגיעו למדינת ישראל, והכל בסדר, ואפשר להטיס. ובסך הכל מה שצריך לעשות זה לשמור על החקלאים, כי החקלאות הישראלית חשובה מאוד, ואני בעד זה שאם צריך לסבסד אותם או לפצות אותם...
תמיכות ישירות.
שיפצו את החקלאים באופן ישיר, לא את המתווכים ולא את המפיצים, אלא את החקלאים עצמם שיפצו, ועם ישראל יוכל ליהנות פה מתוצרת מכל העולם, תוצרת ברמה הגבוהה ביותר, התקנים הגבוהים ביותר, התקנים האירופאים, מוכרים את זה בכל העולם, בכל רשתות השיווק. החברות שאנחנו מדברים איתן...
אגב, יכול להיות שהמענה הזה יכול לתת, הפתרון הזה שאתה מציע, ואחרים גם יכולים להציע, אבל אתה הוכחת שאתה יודע לעשות את זה, יכול לעבוד למשל כמו בשוק הלחם המפוקח, שיש כל כך הרבה מריבות בין היצרנים שלא רוצים לייצר במחיר מסוים.
אני מסכים איתך, אני הייתי פותח את כל, אני הייתי מבטר על כל הפיקוח, והייתי הולך פה על שוק חופשי, תחרותי, זה מה שהייתי עושה. אם אני הייתי היום באוצר, זה מה שהייתי עושה. הייתי מוריד את כל המכסים על כל המוצרים המפוקחים, גורם פה לתחרות חופשית, ועם ישראל היה קונה פה יותר זול, וככה באמת מורידים את יוקר המחיה, לא בסיסמאות, אלא בצורה פרקטית.
וכשאתה מדבר, כי אתה גם הגעת לכנסת, לוועדות, אתה מדבר עם חברי הכנסת, אתה מדבר עם גורמי המקצוע, יש אוזן קשבת לעניין הזה? אתה מרגיש שמשהו שונה הפעם בהתייחסות?
כן, אני מרגיש שיש אוזן קשבת אצל שר האוצר, אני לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, אני לא מכיר אותם כל כך טוב, אבל נראה לי שיש אוזן קשבת אצל שר האוצר.
אז זו נקודה חשובה. צבי וילגר, הבעלים של ויליפוד, יושב ראש ויליפוד, תודה רבה לך על הדברים האלה, אנחנו נמשיך ונעקוב בעזרתך, ונקווה שיביאו מזור לעניין הזה. תודה, בהצלחה. רק אני אגיד תוספת שלי, חברים, אתם מגיעים לסופר, אם אתם רוצים לדאוג שתשלמו פחות על סל הקניות שלכם, תבחרו יצרנים קטנים, תבחרו את אלה שמתמודדים ומציעים לכם מחירים זולים יותר, וככה תחזקו אותם ותבטיחו שתוכלו לשלם זול יותר. בכלל, אני לא מדבר רק על חברה ספציפית. תודה. פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר. שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
היה לנו המון חובות, ופשוט אמרתי, אפשר לסיים אותם אולי באלף שקל של אשר בנחל, ופשוט הם נעלמו, הכתעו, בסוף אישרו לנו הלוואה, ודרך בכלל היו צריכים לאשר, גם קנינו את הרכב, ובית שלא שילמנו עליו.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610. גם פינוק טעים וגם מתנה שווה? מבצע טובים השניים של אוסם נסטלה יוצא לדרך. קנו ממגוון מוצרי המאפה של אוסם נסטלה המשתתפים במבצע בסכום כולל של 49 שקלים ו-90 בחנויות המשתתפות, וקבלו שובר מתנה לקומקום או מיקסר יד, למימוש ברשת חשמל הקרן. מיודבט סיוון עד י' א' תמוז, יש לשמור את חשבונית הקנייה, הטבעה אישית חד פעמית ואינה כוללת תיקונים, ללא כפל מבצעים או הטבות. אדמר מלאי ובחפוף לתקנון.
קופוני ענק בארנק. קופונים על אלפי מוצרים למשלמים באפליקציית הארנק של רמי לוי. נכנסים לחנות ומורידים בחינם את אפליקציית הארנק וחוסכים בענק. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
אז תתקדמו לנועם 2 היברידי. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. חם יותר או חם פחות, העיקר שיהיה שמח. עורכים שמחה בקרוב, מזל טוב. מתקשרים לחסדי נעמי ודואגים שגם משפחה נזקקת תשמח בזמן השמחה שלכם.
גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111 03-5726-111. נבחר, תבחרו להצליח.
הלו, אתה שם בבגד הים השחור בחוף הלא מוכרז, אני לא אוכל לעזור לך אם תטבע.
כשאין בחוף מציל שרואה אתכם נכנסים למים, אין גם מציל שיעזור לכם לצאת. בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. פרטים נוספים, באתר משרד הפנים.
זוהי קריאה אחרונה לאלה שמחפשים את עסקת חייהם. יחידות אחרונות בלבד, בפרדס חנה קרקור, באזור מתפתח, בצבע צהוב, מה שאומר שהפעם זה קרוב מתמיד להפשרה. ודווקא בימים שבהם שוק ההון מאבד יציבות, מלכה השקעות, החברה הוותיקה והאמינה בתחום, מציעה לכם יציבות עתידית שתניב רווח גדול. לכם נותר להתקשר לכוכבית 5751 ולתאם פגישה שתתפור לכם את עסקת חייכם. אני אמרתי, יחידות אחרונות. עכשיו זה בידיים שלכם. רק 169,000 שקלים. כוכבית 5751.
נועם 2. בר מים היברידי. כוכבית 20-26. אפיקים. טכנולוגיית מים מתקדמת.
קונים מדרן עם ההגנה לחיים ומקבלים דפדפן לשנה במתנה. חייגו. כוכבית 3230.
עכשיו איתכם. שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חזרנו, אומרים עכשיו שלום לאיציק קובי.
שלום, שלום.
מנהל מרכזי תעסוקה וחדשנות לחרדים, ומחבר הספר כשהחרדים יהיו רוב, בהוצאת ידיעות ספרים. איציק, אני דווקא רוצה להתחיל איתך, יש לי הרבה מה לדבר איתך על, על מה שאתה עושה במרכזי החדשנות, אבל אני רוצה לדבר איתך על פרק מאוד מעניין בספר שלך, כשהחרדים יהיו רוב, ומתייחס לנושא שהשבוע שוב היה בכותרות, דיבר עליו מי שהיה לשעבר, המשנה למנכ״ל משרד האוצר, היום מפורום קהלת, לגבי השכלה חרדית וכמה חרדים יכולים להשתלב בעתיד בתעסוקה, בעבודות עם פריון גבוה, בהינתן בכך שאין לימודי ליבה ברוב הציבור החרדי, ויש לך דעה שונה מהמקובל בעניין הזה.
כן, תראה, אני אגיד לך, זה נושא מורכב, כמו שאמרת, אני יכול לכתוב על זה ספר. אז באמת, באמת הרבה היבטים שזה. בסוף כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של, בוא נוציא רגע את הסיפור של, את המילה לימודי ליבה מהלקסיקון. לימודי ליבה, יש להם, אני חושב שזה חלק מהסיפור, ללימודי ליבה, כי לימודי ליבה יש פה מאבק שלם, אידיאולוגי, על שליטה בחינוך החרדי, לא רק במערכת, אלא בתכנים, באופי החינוך, במערכת החינוך, איך אנחנו רוצים, והאם אנחנו רוצים לאפשר למשרד החינוך לצורך העניין, לקבוע את אופי החינוך של ציפור נפשנו, של הציבור החרדי, ובכל הסיפור הזה, זה שאלה אחרת שלדעתי, אנחנו, כל זמן שאנחנו עוסקים בה, אנחנו חושפים את השאלה האמיתית והמרכזית. כן. כי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על, על בוגרי החינוך החרדי, שסיימו ללמוד בחינוך על תארת הקודש, ולא כן. למדו לימודי ליבה, ולא למדו אנגלית, ולא למדו מתמטיקה,
אוקיי.
הם מגיעים בסופו של דבר לעולם העבודה, עם פער מאוד 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 גדול, שאפשר להשלים אותו, אבל זה מאוד קשה. ואני חושב שפה, גם כן חלק מהדוברים, בוא נגיד את זה ככה, מספספים איזושהי נקודה. האם אפשר להשלים את הפער הזה? התשובה היא כן. לא כולם, ולא לסגור בבת אחת את הפער, אבל בסופו של דבר, האם אפשר לסגור את הפער הזה? אז התשובה היא כן. רק מה? זה דורש מאמץ מאוד מאוד גדול.
כן, תראה, איציק, אני יכול להבין את זה, כי הייתי בסיטואציה הזאת. אני למדתי בישיבה, למדתי במוסדות שכאילו על הנייר יש ליבה, אבל בפועל לימודי ליבה מאוד מאוד מוגבלים, וכשהגעתי ללמוד...
למדנו באותם מוסדות, אני מכיר את זה.
כן, אבל כשהגעתי ללמוד בסופו של דבר, אז במסגרת שהייתה במרכז החרדי, להכשרה המקצועית, הוא היה אז היחיד, אחר כך נפתחו עוד, הגענו בסופו של דבר חלק שלא למדו בכלל ליבה, חלק שלמדו ליבה מלאה, חלק שלמדו חלקי, ובסוף די מהר כולנו הגענו לאותה נקודה, זאת אומרת, גם בחור שלמד ליבה עד כיתה ו', אולי טיפה ז', זהו, בכיתות כבר לפני הישיבה כבר לא לומדים, הפער כבר הוא לא כל כך גדול מול מישהו שלמד באופן, לא למד ליבה כמעט בכלל באותם שנים. זאת אומרת, בסוף כשמגיעים לגיל 19, 20, 21, 22, ואז משלימים, הפער ביניהם הוא לא כל כך גדול כשהם בישיבה לא לומדים ליבה.
אתה צודק חלקית. למה אתה צודק חלקית?
אוקיי.
כי במובן מסוים אתה יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. אותם צעירים חרדים שבסופו של דבר הלכו ללמוד והלכו להשלים את הפערים האלה, זה מראש אנשים שאתה יודע, היו עם אמביציה יותר גבוהה, עם מוטיבציה יותר גדולה, עם לא משנה, כל מיני מאפיינים נוספים, ואז נכון, אנחנו רואים בסופו של דבר אנשים, אני יודע בתוכניות שאנחנו מנהלים, אנחנו עושים את תוכנית מיגו להכשרת חרדים, גברים חרדים להייטק לדוגמה, תוכנית מאוד גדולה, יש לנו כבר כמה מאות תלמידים שהצטרפו בשנה האחרונה, אנשים בתוך 5 חודשים מצליחים להגיע לרמה של אנגלית ומתמטיקה ברמה של 4 יחידות בגרות. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, מצוין, אז אפשר להשלים את הפער, אז לא צריך ללמוד. הבעיה שחלק גדול מהאנשים בסופו של דבר לא מצליחים בשלב הזה, הם לא מסוגלים, גם מהיבטים טכניים של, שהם צריכים בינתיים לעבוד, וגם מסיבות אחרות, הם לא מצליחים להשלים. ואז אתה מסתכל בסופו של דבר על הפער ההכנסה בין גבר חרדי לגבר יהודי שאינו חרדי, ואתה רואה שהפערים בהכנסה הם עצומים. גבר חרדי מרוויח בממוצע 55% מהשכר, מהכנסה הממוצעת של גבר יהודי שאינו חרדי. עכשיו, נכון שזה, יש לזה עוד מאפיינים, אבל אחד המאפיינים המרכזיים, כמובן, זה הפערים בכישורים במיומנויות שהוא מגיע איתם.
אבל אני רוצה רגע לשאול אותך שוב שאלת איפכא מסתברא. יכול להיות שיש פה ביצה ותרנגולת קצת אחרת. זאת אומרת, כשאנחנו נותנים משקל כל כך גבוה לשאלת התואר האקדמי, כשיגידו לך אנשים שהשתלבו, אתה מכיר היטב, אנשים שהשתלבו בהייטק בלי לסיים תואר אקדמי, פחות יקבלו אותם, אבל הכישורים שלהם לא בהכרח פחות טובים מכאלה שסיימו תואר ראשון או שני, והשאלה אם ההתמקדות בתואר לא יוצרת מראש את אותו פער גם ביכולת להתקבל, גם בהכנסה, כשהיא לא באמת תמיד תורמת לידע המקצועי שנדרש בשביל להיות מהנדס תוכנה טוב, או בשביל להיות מפתח תחום אחר שקשור להייטק ובכלל.
קודם כל, קפצת לתואר אקדמי, אז לא דיברתי על, תואר, על המשמעות של תואר אקדמי, דיברתי על אנגלית ועל מתמטיקה, ועל מיומנויות לימוד, מיומנויות עבודה.
כן, אבל מתמטיקה אתה אומר בשביל לימודים לתואר, מתמטיקה הוא לא צריך בשביל לתכנת.
לאו דווקא ללימודים לתואר, בוא נסתכל, בוא ניתן לך דוגמה מעולם אחר שהוא הרבה יותר קל להבין, אני חושב, את הדבר הזה. פער ההכנסה של בעל עסק עצמאי או פרילנסר חרדי, לעומת בעל עסק יהודי שאינו חרדי, כן. גבר וגבר, הם בערך 50%. כמעט 50% פער יש. עכשיו, תשאל אותי מה הפער, אתה יכול להגיד לי, זה בגלל שהכוח הקנייה יותר נמוך? אז אנחנו במחקר שהובלתי יחד עם דוקטור איתן רגב, במכון החרדי מחקר מדיניות לפני כמעט 3 שנים, בדקנו את זה, ואז הלכנו לבדוק משהו מעניין, הלכנו לבדוק האם בעל עסק חרדי בעיר חילונית מרוויח אותו דבר כמו בעל עסק חילוני בעיר חילונית, ובעל עסק חילוני בעיר חרדי ירוויח, בסדר, אם לעיר ולכוח הקנייה באזור.
ומה מצאת?
וראינו שיש פער. זאת אומרת, בסוף, חנות מקולת של חילוני בביתר עילית ירוויח יותר מחנות מקולת של חרדי בביתר עילית. למה? כי הכישורים והמיומנויות שהוא מגיע איתם, שזה מושפע מהרבה דברים, אנחנו מדברים על יכולת למידה עצמית, ויכולת עבודה בצוות, ויכולת פתרון בעיות, וניהול זמן, ועוד הרבה מאוד סטים של כישורים ומיומנויות שנדרשים היום בעולם העבודה, אותם אנחנו מפספסים, ולכן אני רוצה להגיד שהסיפור רגע של האנגלית והמתמטיקה, זה חלק מהסיפור. וכמובן שיש לו השפעה גדולה, כי כמו שאמרנו, בסוף אתה אומר אנשים, הצלחת עם אתה והחברים שלך שהיו, הצליחו להשלים את הפערים. אבל זה מאוד קשה, וגם כמה אחוז מתוך האנשים שלמדו איתך בחדר ובישיבה, בסופו של דבר עשו את הצעד הזה והלכו לרכוש מקצוע. הרבה מהם בכלל לא התחילו לרכוש מקצוע, כי הם הגיעו בשלב, בגיל מבוגר, אחרי שהם
כן,
לא
אבל, למדו. כן, אבל אז אתה לומד, ואז אתה לומד ומגלה שחלק גדול מהלימודים שלך בכלל לא רלוונטי, להכשרה המקצועית שאתה צריך, זאת אומרת, בסופו של דבר, הרבה זה לסמן וים עם קורסים שאתה עובר, וזה סוג של ביצה ותרנגולת. אגב, אתה מדבר על פערים, יש פערים בישראל בהכנסה בין גברים לנשים, באותה מקצועות.
הרבה יותר
מצומצמים, ועדיין יש פערים, ואתה יודע, לפעמים יותר נוח להעיר את מה שקל להעיר, ופחות אולי להתמודד עם העניין עצמו, ולבדוק איזה כישורים אנחנו רוצים לתת להם, כדי באמת
נכון, ואז איך אנחנו נותנים את אותם כישורים, לאותם צעירים חרדים, ולאותם אנשים,
אוקיי, אז במשפט, בוא תנסה להביא את
אז השאלה היא, אז אני אומר, קודם כל, אני חושב שיש לנו אחריות, אני אגיד רגע, יש לנו אחריות היום, כל הזמן מדברים רגע שרוצים, שאנשים יוכלו להמשיך ללמוד ולמוד תורה, והכוללי, בוודאי ובוודאי. אני מדבר, יש היום 53% מהגברים החרדים שעובדים, בוא נדבר על הגברים. אותם גברים חרדים שעובדים, יש לנו, אנחנו החרדים, יש לנו אינטרס שהם יעבדו במשרות בפריון גבוה, כדי שיוכלו לפרנס את עצמם בכבוד, ויוכלו לתמוך באברכים אחרים, ויוכלו להחזיק את כל הדבר הזה. וזה דבר ראשון, אנשים קמים בבוקר, הולכים לעבוד, עובדים כמו חמורים ומרוויחים סכומים זהומים.
אנחנו רוצים שירוויחו יותר?
קודם כל אנחנו רוצים שירוויחו יותר, וזה מה שיאפשר לשמור על עולם התורה, זה מה שיאפשר לשמור על עולם הישיבות, ועל הכוללים ועל כל מה שאנחנו רוצים. אבל הסיפור הוא, כמו שאמרתי מקודם, בתוך התלמודי התורה, זה לא שאלה רק, או לימודי ליבה או כלום.
טוב, איציק, נראה לי שיכולנו לדבר על זה גם שעה, אבל נגמר לנו הזמן. איציק רומבי, מנהל מרכז תעסוקה וחדשנות לחרדים, חבר הספר כשהחרדים יהיו רוב. תודה.
תודה, יום טוב.
ועכשיו, לאייטם שאני מקווה שלא תפסתי אתכם מדי רעבים, לא להתעלל בכם. שלום אבי סינקלר.
שלום צבי.
שף ובעלים של לפיידרה. זו מסעדה ופיצה, נכון?
זה פיצה נפוליטנית בירושלים, פועלת בשני סניפים.
פיצה מנפוליטנית. אז זהו, לא באנו לעשות לך פרסומת, זה לא אייטם של פרסומת, אבל מגיע לכם מזל טוב.
נכון, נכון.
פיצה אחת מהחמישים הטובות בעולם, תחת הקטגוריה של אסיה אתם נכנסתם, אבל אחת מהחמישים הפיצות הטובות בעולם היא בישראל, והיא קשרה, והיא קשרה למאדרין אפילו.
נכון, כן, זה מטורף לגמרי, זה פעם ראשונה שאיזשהו פיצה מישראל, ועוד קשרה, מצליחה להיכנס למגזין שהוא נחשב המשלן של עולם הפיצות, זה הפתעה גדולה וכבוד גדול.
אז אתה יודע מה, אני אתחיל, קודם כל באמת מגיע לכם מברוק, אבל אני רוצה תכף נגיע לעניין הקשרות, אבל קודם כל, עד כמה באמת, טוב, זו שאלה אולי שאתה תצחק עליי, אבל עד כמה באמת יש הבדלים כל כך מהותיים בין פיצה לפיצה? בסופו של דבר, אתה יודע, זה מוצר שהוא יחסית פשוט, בצק, רוטב כלשהו וגבינה. איפה המשחק?
אז פיצה, יש לה גרסאות פשוטות, זה נכון, אבל זה לא הפיצה שאנחנו עושים. הפיצה האיטלקית כמו שאנחנו עושים אותה זה טבון עצים שאנחנו צריכים להביא אותו מאיטליה. קמח שאנחנו גם אותו מהווים מאיטליה, כנל לגווניות ולמוצרי גבינה שהם קשרים למהדרין, שאותם אנחנו מביאים לישראל, אבל ברמה הכי גבוהה שיש.
אז אתה אומר, בסופו של דבר חומרי הגלם, הם מרכיב, אי אפשר להתפשר בהם. בשביל שהמוצר יהיה טעים, צריך להתחיל מחומרי גלם טובים.
חומרי גלם מעולים, ולדעת איך להשתמש נכון בחומרי גלם ובציוד, כמיטב המסורת האיטלקית.
וזה עכשיו, העובדה שאתם קשרים, קודם כל זה עשה קידוש השם ענק, דיברו על זה בכל מקום אפשרי, אבל זה לא אתגר לעשות פיצה קשרה, תמיד מספרים שלהכין אוכל שהוא קשר, שיהיה גם טעים מאוד בפרמטרים בינלאומיים, כמו מישלן שהזכרת, זה כמעט בלתי אפשרי, ואתה אומר, זה אפשרי.
זה אתגר לעשות אוכל טוב כל יום לכל הלקוחות, זה אתגר אם אתה כשר ואם אתה לא כשר. אנחנו כקשרים וכקשרים למהדרין, יש לנו עוד אתגר נוסף שזה עניין הכשרות. ברוך השם, לנו המוצר, הפיצה במקור שלה, משתמשת בחומרים שהם כשרים בבסיס שלהם. אז האתגר הזה, בוא נגיד לנו, הוא קצת פחות מאשר למי שמנסה לעשות עכשיו איזשהו מוצר שמבוסס על בשר ברמה הכי גבוהה.
ומתי הבנתם שיש לכם איזשהו מוצר שהוא מנצח?
אנחנו עובדים כבר קרוב לשבע שנים, כל הזמן לומדים, כל הזמן מדייקים את המוצר, ואז אנחנו אצלנו בלב תמיד חשבנו שאנחנו טובים, אבל לקבל את הגושפנקה הזאת זה באמת כבוד גדול.
אז יפה, אתה יודע, בכל זאת אנחנו בתוכנית כלכלית, הרבה מאוד בעלי עסקים מדברים על זה שכמעט ולא כלכלי להחזיק בארץ עסק שעוסק במזון, ודאי מזון מהיר, וזה כמעט בלתי אפשרי להחזיק את הראש מעל המים. אנחנו רואים את המספרים המאוד גבוהים של בתי עסק שנסגרים לממכר מזון. אפשר להרוויח בישראל מממכר מזון?
זה לא פשוט. אנחנו בעסק שלנו, אנחנו מוצר פרימיום, אנחנו פחות מכוונים למחיר מסוים, אז אני לא יכול להגיד שאנחנו ביחד עם כל השוק, אבל זה בהחלט לא פשוט, אבל כן, אנחנו, יש לנו קהל לקוחות מאוד נאמן, יש לנו גם המון אנשי עסקים וזכיינים שכל הזמן פונים אלינו, אם אפשר לפתוח סניף שלנו בעוד מקומות, אנחנו בוחנים את כל הדברים האלה, וגם
בטח אחרי הפרס,
כן. ומחפשים את האנשים הנכונים בפינצטה. אפשר להרוויח, אבל בישראל זה ממש לא פשוט.
וההחלטה להיות קשרים וקשרים למהדרין, זו החלטה שהיא עסקית או החלטה ערכית?
היא החלטה ערכית קודם כל, השותף שלי בחור חרדי, לא בחור, אברי חרדי, ואיש עסקים מאוד מוצלח, וההחלטה הייתה מראש ערכית להביא לקהל שאוכל מהדרין, את היכולת ליהנות ממוצרים ברמה הזאת.
ומבחינה כלכלית, מבחינה עסקית, זה מצדיק את זה גם?
אם אנחנו
מבחינת קהלי יד?
אם אנחנו פה 7 שנים, אז כנראה שכן.
אז אתה אומר, בסופו של דבר, כן. טוב, אני לא ביקשתי ממך מראש ובכל זאת להתקיל אותך. מי שרוצה להכין בבית, איזשהו טיפ להכנת פיצה בבית?
טיפ להכנת פיצה בבית. היום יש טבונים שמייבים איטליה קטנים, שמתאימים לשים בחצר של הבית. זה צעד ראשון, ואז להשתמש בחומרי גלם הנכונים. אפשר למצוא מתכונים מעולים ברשת, ופשוט ניסוי וטעייה, ואפשר להגיע גם בבית לתוצאה לא רעה בכלל.
טוב, אז נסו גם בבית. בהמשך אנחנו מצפים לראות את המתכון המנצח שלכם להכין בבית.
בעזרת השם.
תודה, ומזל טוב כמובן לכם על ההצלחה, שמחים עבורכם על ההצלחה הזאת. אבי סינקלר, שף ובעלים של הפיידרה, תודה רבה.
תודה רבה, ואתה מוזמן צבי.
אני אבוא. תודה.
ביי ביי,
לטוב. עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
הפניה לעוד בדיקה, דיגיטלי זה קל לי, להליט בוואטסאפ תוך דקה, דיגיטלי זה קל לי, לזמן למוישי תור, דיגיטלי זה קל לי, בוואטסאפ זה פשוט וטוב, דיגיטלי זה קל לי.
חדש ובלעדי ללקוחות כללית. וואטסאפ מרפאתי. פשוט וקל להתכתב עם המרפאה. תשמרו את המספר. 050-260-2700. מענה מהיר לכל פנייה שלכם? בטוח זה כללית.
כללית בוואטסאפ לבריאות.
סגרו לעצמכם חופשה קצרה בירושלים. ירושלים, הכי חופשה, ליומיים שלושה. לפרטים iTravelJerusalem.com.
היי, כאן חנוך דאום. חברים, בואו, לא להתפזר. ביטוח דירה רק בשירבית. אני יודע על מה אני מדבר.
שירבית עושה לכם מחיר בביטוח הדירה, כולל הגנה מפני רעידות אדמה, שריפות ונזקי צנרת.
יאללה, בטירוף!
כוכבית 2003, שירבית.
בית הראל, חברה לביטוח. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי הפוליסה.
ספירית פלוס עם סינון מיוחד. ספירית פלוס בשבת ובחג. התרגלו ליותר, בנו עד השמיים. ספירית פלוס. הדור הבא של ברי המים.
התקשרו עכשיו, כוכבית 2161. ספיריט פלוס, תתרגלו ליותר. 3 חסות בבוקר, פרוסה בצהריים וחופן שקדים בערב. בקיצור, התייאשתי. תביאו לי בורקס. לראשונה לגבר החרדי, תוכנית אבא קליל להורדת הכרס ב-90 יום, בלי להישאר רעבים. ירשם עכשיו לקבוצה הקרובה בטלפון כוכבית 5388, כוכבית 5388, או חפש בגוגל אבא קליל, מספר המקומות מוגבל.
קונים מדרן עם ההגנה לחיים ומקבלים דפדפן לשנה במתנה. חייגו כוכבית 3230.
מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה. הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס 4 הצעדים לחופה. בואו לרכוש כלים מעשיים לשחרור חסמים ולגלות איך לבנות את הקשר בצורה מוצלחת, בכל זאת ללא צורך לצאת מהבית. חייגו עכשיו 086-644-647 שלוחה 2, מתנה מיוחדת לנרשמים. 086-644-647 שלוחה 2.
כמה שנים עוד תשלמו על ביטוח משכנתה יקר עד שתבדקו? עוד לא מאוחר לעבור לביטוח משכנתה זול יותר בביטוח ישיר, כי אם כבר משלמים כל החיים, לפחות שיהיה בזול. ביטוח ישיר, יותר ביטוח בפחות כסף. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה. IDI, חברה לביטוח בע"מ.
בשבילך לעסוק בסיעוד זה לא רק מקצוע, זה גם ייעוד. כשמדובר במקצוע שלך, תבחרי להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, מבלי להתפשר בדרך על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
אפשר לחסוך בקיץ. שעות השמש הרבות הן הזדמנות מצוינת לתת לדוד החשמל לנוח. מנצלים את דוד השמש, מנקים את הקולטים מהאבק שהצטבר, נהנים ממים חמים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
שטח כרגלי 544, ועכשיו יצחק איזקוביץ' מביא לנו הצעה מעניינת עבורכם.
שלום וברכה, מאזינים, תקשיבו טוב טוב, כפי שאתם יודעים, נושא ההשקעות היום הוא מורכב מתמיד. השווקים יורדים, השקל נחלש, אבל לי יש הצעה לספר לכם על השקעה שתעניין אנשים שיש להם כסף פנוי וסבלנות. מדובר על רכישת קרקע פרטית שתהיה רשומה על שמכם בטאבו בפרדס חנה קרקור. קרקע צהובה לפני הפשרה הצמודה לאזור בנוי וקרבה לרכבת. מה שמגדיל את סיכויי ההפשרה שלה. אנחנו מדברים כמובן על חברת מלכה השקעות, חברה שפעילה בתחום כבר יותר מ-15 שנים, שעברה כמה פרויקטים של הפשרת קרקעות. אז אם יש לכם כסף פנוי להשקעה שמתחילה ב-169,000 שקלים, ואם אתם מבינים מאזינים שמדובר על השקעה שתניב פירות בעוד כמה שנים, ויודעים שהמחיר הזה לא יישאר לעוד הרבה זמן, כי מחירי הקרקעות רק עולים, אז תרימו טלפון למלכה השקעות בכוכבית 5751, כוכבית 5751, ותארגנו לעצמכם קרקע.
עכשיו איתכם שטח כלכלי עם צבי טסלר.
ותודה לפסח בגד על הפינה הזו. וכעת, אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. שלום הרב שלמה אישון.
שלום וברכה, צבי, לכבוד המאזינים.
טוב, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, ואנחנו בשבוע פרשת בלק, הערב י' ב' בתמוז. על מה נדבר?
אז נדבר בעניין מתוך פרשת בלק. התורה מספרת על בלעם שראה את עם ישראל, נאמר בפסוק, וירא את ישראל שוכן לשבטיו. דרשו על זה חז"ל, מה ראה? ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה לזה. אמר, ראויים הללו שתשרה שכינה עליהם. אז הדרשה הזאת של חז"ל היא המקור למה שנפסק בהלכה, שהזק ראייה שווה הזק, דהיינו, שכאשר אדם מביט לחצרו של חברו, הוא גורם לו נזק. על ידי ההבטה הזאת הוא מונע מן החבר שימושים בחצר, מונע מהחבר לנצל את החצר במלוא השימוש שלה. לכן, שותפים בחצר קופים אחד את השני לעשות מחיצה ביניהם, כדי למנוע את הזק הראייה. כך זה מופיע בגמרא ונמסק בשולחן ערוך. השאלה היא איך אנחנו מיישמים את זה כיום. יש לנו גינות, יש מרפסות, ישנם בתים משותפים שבהם אפשר לראות את הגינה של השכן מהחלון של השכן השני, או את המרפסת של השכן מהמרפסת השכן השני. האם הדבר הזה מותר? האם אפשר לחייב, או אם צריך לחייב את השכנים?
זה איזשהו מקוצה. אז אנחנו נצטרך ממש לצלול ישר לפסק ההלכה, כי לצערנו נגמר כמעט הזמן.
אז אנחנו נאמר ש... יש הבדל בין חצר לבין גינה ומרפסת מבחינת השימושים. בגינה ומרפסת השימושים הם פחותים מאשר בחצר של אז, ולכן כאשר מנהג המדינה לבנות בניינים רבי קומות לעשות בהם חלונות, אז מנהג המדינה כאן קובע והדבר הזה יהיה מותר, אין בזה איסור. אבל אם אדם רוצה לפתוח חלון חדש שלא היה קודם לכן מעל מרפסת של חברו, בצורה כזאת שעד עכשיו החבר יכול היה לעשות במרפסת ככל עולה רוחו, ועכשיו בגלל החלון הזה ימנע ממנו, זה כבר איזה קריאה, והדבר הזה יהיה אסור, זה על קצה המזליק.
וזה נחשב איזה... תודה רבה, רב שלמה אישון, ראש מכון כתר, ועד כאן שטח כלכלי לשבוע הזה. ניפגש כאן בעזרת השם באותה השעה בשבוע הבא, על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.